שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כיתו, באולפן אנחנו כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי שלום, וגם תגיד לי, שר אוצר אביגדור ליברמן מקדם את הורדת המכסים על שורה של מוצרים חקלאים, אתה יודע, פירות, ירקות, ביצים. אנחנו באמת הולכים לראות מחירים יותר נמוכים, או שהחקלאים בסוף יבואו עם הטרקטורים והמסעיות, ישפכו אר של עגבניות על הגדר של הכנסת, אולי יזרקו קצת ביצים, ובסוף זה יתפוצץ?
כן, תראה, זה ויכוח על כסף, זה לא ויכוח על עקרונות. והוויכוח הזה אומר את הדבר הבא. ממשלת ישראל רוצה להוריד את יוקר המחיה, הציבור מפעיל לחץ, אנחנו עדים לדבר הזה כבר עשור. וכל פעם שמנסים להוריד את יוקר המחיה, אז יש איזו קבוצה, יש איזשהו סקטור שמתקומם, לא מתאים לו שזה יבוא על חשבונו. אצל החקלאים בעצם רוצים לשנות השיטה לשיטה האירופאית, של במקום מגנות מפני יבוא, פשוט לתת להם
סובסידיה
ישירה, לתת להם תמיכה ישירה בחקלאים, כדי שהם ימשיכו להיות חקלאים, ימשיכו לגדל פירות וירקות ולגדל תרנגולות לביצים, ובאופן הזה בעצם אנחנו נראה פחות מכסות, חסמים, חסמי יבוא כאלה ואחרים, ולכן נראה יותר תחרות. אבל הם לא אוהבים את השיטה הזו משום שהם רוצים יותר. כלומר, הם מוכנים לתמיכות ישירות, ובלבד שהתמיכות יהיו הרבה יותר גדולות.
שהנוסחה תעבוד ככה, שהם יקבלו לפחות מה שהם מקבלים היום, אם לא יותר.
כן, שהנוסחה תעבוד ככה, שזה באמת יהיה נורא 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 משתלם, אבל אז, באמת, אם תיתן להם תמיכה מאוד גדולה...
אז המחיר לא ירד.
לא, או שהמחיר לא ירד, או שפשוט יגידו את האמת, קיבלנו תמיכה כזו גדולה, אנחנו כבר לא רוצים לגדל שום דבר. ואז באמת יהיה פחות...
ומה שיצא, זה מדינת ישראל, דרך המיסים שהיא משלמת לממשלה, בעצם תסבסד את הביצים של עצמה. זאת אומרת, יש פה איזשהו מסלול מעגלי שלא עושה שכל.
נכון, מה שצריך לעשות זה לתת להם תמיכה ישירה, ועדיין להשאיר אותם במשחק, כדי שיהיו שטחים חקלאיים, שיהיו שטחים ירוקים, שתהיה הספקה טריה פה בישראל, שלא צריך לייבא כל דבר, אבל שתהיה תחרות.
בלי דרמה זה לא יעבור.
לא, צריך דרמה, צריך לזרוק עגבניות.
אנחנו נראה את התמונות בטלוויזיה של ההר של העגבניות או המפופונים. לא נראה לי שנוכל לחמוק מהעניין.
וביצים וכדומה. אגב, אם אתה זורק עגבניות וביצים, אתה יודע מה יוצא מזה?
שקשוקה.
בדיוק.
גם אם העלאת מס הרכישה תביא להתייצבות במספר המשקיעים בדיור, בכל נקודת זמן ישנם עשרות אלפי אנשים שמחפשים דירה להשקעה, והשאלה המרכזית שמעניינת אותה מזו. אם אני קונה את הדירה הזו, איזה תשואה אני אקבל עליה? כל השקעה בדירה היא אכן משחק של תשואה מצד אחד, מול הציפיות לעליית מחירים ולרווח הון מהצד השני, ולכן מגזין דה מרקר, יחד עם אתר מדלן, מיפה את השכונות שבהם הדירות נמכרות עם התשואות הגבוהות ביותר, ועדי כהן, כתבת הנדלן, שכתבה את הכתבה בעזרת המיפוי הזה, תהיה איתנו.
ולא רק השוק הדירות רותח, גם שוק הרכב רותח. השנה היא שבר סי של 300 אלף מכוניות חדשות שנמכרו, ולראשונה גם מספר המכוניות החשמליות הגיע ל-3% מהשוק. אלא שכרגע הביקוש עולה על ההיצע, המחירים עולים גם במכוניות החדשות, גם במשומשות, והשאלה היא מה יקרה ב-2022. אנחנו נברר את זה עם כתב הרכב דניאל שמיל, שיסכם את כל השנה הזו, וגם יספר על כמה מודלים חדשים של כלי רכב חשמליים שיגיעו לחדרי התצוגה בחודשים הקרובים.
ראש הממשלה נפתלי בנט מסתבר מאוד 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 אוהב את ענקיות האינטרנט. לפני מספר שבועות הוא התארח אצל פייסבוק, ובשיחה של אחד על אחת הוא ענה על השאלות של המנכ״לית שם בפני קהל של צעירים. עכשיו, בעוד שבוע, הוא עומד לעשות את אותו הדבר אצל גוגל. בנט יקיים במשרדי גוגל אירוע מנכ״לים אינטימי, כך הם מכנים את המפגש הזה, למרות שגוגל עושה עסקים גדולים בישראל, לא ברור אם היא משלמת מיסים בישראל, והיא נמצאת בחקירות בכמה מהמדינות הגדולות בעולם בגין פגיעה בפרטיות ובתחרות. האם זה תקין? עמרי זרחוביץ', כתב ההייטק, יהיה איתנו ואנחנו נדון בזה. יאללה, מתחילים. שלום לעדי כהן.
שלום, סמי ואיתן.
אהלן.
כתבת הנדלן, אנחנו במגזין תהינו איפה בישראל נמצאת הדירה הכי אטרקטיבית להשקעה, ומה זה אומר? זאת תהיה דירה שגם נותנת תשואה גבוהה במונחים של שכר הדירה שהיא זכאית לקבל ביחס למחיר, והיא גם משקפת איזושהי ציפייה לעליית מחירים משמעותית באותו אזור, באותה עיר. אז הלכת וביקש ממדלן, אתר שעוסק במחירי דיור ודי ידוע, לנתח ולמפות את השכונות האטרקטיביות לפי החתך הזה בארצנו. מה מצאת?
נכון. אז בהסתכלות קדימה, קשה לומר בה יהיו השכונות המבטיחות ביותר, אבל כן אפשר לראות בשנתיים שלוש האחרונות איזה שכונות באמת הניבו את הכי הרבה למשקיעים, בעיקר מבחינה תשואה עונית, כלומר לא תשואה מסחירות מדי חודש.
אלא מעליית ערך הדירה, קניתי במיליון, עלה לשני מיליון, זו התשואה העונית.
וכאן אנחנו דווקא רואים איזשהו היפוך מגמה, אחרי שנים שהמגמה הייתה שאת התשואה העונית הגבוהה יותר עושים בערי פריפריה, שערך הנכסים לכתחילה הוא הרבה יותר נמוך, והקפיצה היא יותר משמעותית ויותר מהירה, דווקא עכשיו אנחנו רואים ששש מתוך עשר השכונות הראשונות ברשימה הן במחוז תל אביב, ששם יש לזה כמה סיבות אפשריות. אחת מהן היא התחדשות עירונית מאוד מסיבית שקורית בעיקר במקומות האלה. יש לנו כאן את הרצליה, את יפו, בת ים,
רמת השרון, כן.
בנוסף לזה יש פרויקטי תשתית מאוד גדולים הרי שמקודמים באותן ערים, שגם עליהן המשקיעים בונים, וזה מתורגם כבר למחירים, הרכבת הקלה וכולי. בבת ים אנחנו שמענו על זה לא מעט.
אגב, זה לא כזה מפתיע, כי את יודעת, אנחנו כותבים על תל אביב שהעיר היקרה בעולם, אז אחת התוצאות של זה שהיא מאוד יקרה, זה שגם המעגלים סביבה נהנים מזה שהיא יקרה, כי מי שלא יכול להרשות לעצמו לקנות בתל אביב, אז הוא מתרחק קצת, הוא מתרחק או לבת ים, או לרצליה, או לרמת השרון, או ליפו, וכך גם המעגל הראשון והשני נהנים מהעובדה שמדובר בעיר מאוד מאוד יקרה.
נכון, וגם בסוף, מחוזות תל אביב ומרכז הם המחוזות שהישראלים הכי רוצים לגור בהם, ובשני המחוזות האלה יש גם את הפער הכי משמעותי בין הביקוש להיצע. לפי נתונים אחרונים של המועצה הלאומית לכלכלה, מדובר על 75 אלף יחידות דיור שחסרות כבר היום כדי לגשר על הפער הזה, ורואים את זה בעליות מחירים שהן משמעותיות ומהירות.
תראי, בדרך כלל, במונחים של נדלן, בזמנים נורמליים, נקרא לזה ככה, אנשים באמת עושים את ה... מחפשים נכס שהוא מניב בצורה משמעותית דרך השכר דירה, כמו משרדים למשל, ויש להם תקווה טובה למשהו שהם לא יודעים, כי את החוזה של השכירות, אתה יכול לדעת, לפחות לטווח הקצר, הם לא יודעים מה יקרה בצד של רווחי ההון, העליית מחירים. פה בעצם את אומרת, או מביאה סיפור כתוצאה מהמיפוי הזה, שהמחירים עלו כל כך בשנים האחרונות, שכמעט לא משנה איזה שכר דירה אתה מקבל. זה יהיה תיאור נכון של העניין?
אני חושבת שכן, אני חושבת שבשנים האחרונות גם באמת הבחירה של משקיעים בנדלן היא פחות מונעת משכר דירה החודשי, כי תשואות גבוהות יותר אפשר לקבל באפיקים אחרים, ובטח בנדלן מעבר לים. זה ידוע שהתשואה החודשית שמקבלים על דירות בארץ היא לא מדהימה. אני כן חושבת שהיום מרבית המשקיעים שנכנסים, המשקיעים הקטנים שנכנסים, אלה הם כן אלו זוגות צעירים שהופכים למשקיעים בעל כורחם וקונים בערי פריפריה, כי אין להם אפשרות לקנות איפה שהם היו רוצים לגור. אני חושבת שהרוב באמת מונעים יותר מהשיקולים של ההשפחה שהם יגרפו מזה בסופו של דבר.
כן, אגב, אני מסתכל קצת על התמונות בכתבה שאת פרסמת, שכונות כמו הדר ברמת השרון, הרצליה הצעירה, מרכז יפו, שכונות בבת ים, בשכונת הגפן ברמת גן. כשאתה מסתכל על השכונות האלה, הן נראות די דומות לשכונות, נקרא לזה, דהויות שנמצאות גם בבאר שבע ובתבריה, אבל פה פשוט הלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן עושה את כל ההבדל, ופוטנציאל השבחה וכל הדיבור הזה על התחדשות עירונית, הוא הדבר המשותף לכל השכונות האלה?
תראה, בכל הישן הזה שאתה רואה בשכונות האלה, שברמת גן ובת ים יש לו יתרון, כי שם יש ערך מספק לקרקע בשביל שתהיה שם התחדשות עירונית, שתביא לקפיצה משמעותית בערך הנכס. אותה שכונה ישנה ורעועה בטבריה, כנראה שלא תתחדש, אלא אם כן המדינה תתערב בזה.
יפה, הסבי, אתה יודע לעשות רעש של טופים כזה? של... ו... השכונה או האזור או העיר או שבה עסקת הנדלן להשקעה הייתה הכי טובה בשנה שנתיים האחרונות היא, עדי?
הרצליה הצעירה.
הרצליה הצעירה, מקום ראשון.
הבעיה שזה חייב אותי לגילוי נאות.
כן, תגלה.
טוב, אז אני גר בקרבת השכונה, נקרא לזה.
בסדר, אני אחראי לזה שסמי לא השפיע בשום דרך על ה...
לא, אני גיליתי את זה יחד עם הקוראים.
על התחקיר. אבל מה זה אומר? זאת אומרת, בעצם... איך זה נקבע הדבר הזה?
מה שמדלן עשו מבחינת הנתונים, הם סקרו את התמורות במחיר למטר רבוע, בנכסי יד שנייה בלבד, זה חשוב לציין, בממוצע של דירות גם 3, גם 4 וגם 5 חדרים, בשכונות שהיה בהן היקף מספק של עסקאות בכל שנה מ-2019 עד היום. מהנתונים האלה באמת הרצליה ציינה את העלייה המשמעותית ביותר. אני חייבת להגיד שבשיחות עם מתווכים דווקא בהרצליה, הם קצת הופתעו מהמספר הזה, והם העריכו שדווקא בהרצליה ירוקה או בשכונות אחרות שחובות הליכים משמעותיים של התחדשות, שדווקא שם הם מזהים הרבה מאוד עניין, אבל בסוף המחירים מדברים בעד עצמם, ושם באמת ראינו את הקפיצה הכי משמעותית בערך הנכסים.
ואם אני קצת ספקן, ואני אומר, אני לא יודע מה יהיה, אולי בכל זאת המחירים כבר הגיעו לרמות כל כך גבוהות, שהם לא ימשיכו לעלות בניגוד לקונסנזוס, בוא נגיד, של רוב האנשים במדינה שלנו, ואני מסתכל רק על הצועת, נקרא לזה צועת שכירות, רק על הנכס, כנכס מניב, איפה אני אמצא את העסקה הכי טובה? זה תמיד היה אקו או לוד, או באר שבע, איפה זה היום?
אז באמת התשואות החודשיות הגבוהות יותר אנחנו רואים בערי פריפריה, אנחנו רואים בקרמיאל למשל, שכונת המייסדים, שגם היא השלישית ברשימה באלו שרשמו את התשואה העונית הגבוהה ביותר, ושם גם מבחינת התשואה החודשית יש תשואה של 4%, לפי שיחות עם מתווכים בשטח זה גם יכול להגיע ל5% ויותר מזה, מספרים דומים יש לנו באקו, יש לנו בקריות, באשקלון, קריית גת.
יפה, טוב, אז סמי, הרצליה מקום ראשון, אבל לי נראה שכרמיאל במונחים של סיכוי סיכון מתחרה בך.
כן, למרות שאתה יודע, אחת הסיבות, דיברה על זה עדי קודם, זה העניין של רכבת קלה, מטרו יום אחד, אז אני יודע שיש תוכניות לשים, למשל, באזור שבו אני גר, תחנת מטרו. רק מה, זה יקרה בעוד 15, 20 שנה.
בכרמיאל יש רכבת כבר עכשיו, אחי.
כן, לא, אבל השאלה, אם כבר עכשיו צריך לתמחר את הנכסים לפי משהו שאולי יקרה בעוד 15 או 20 שנה, זו שאלה טובה.
יש עבודה שנעשתה... פרסמנו את זה אצלנו, עבודה שנעשתה עבור מנהל התכנון ועבור נטה שמקדמת את פרויקט המטרו, שבדקה מה יקרה לערך נכסים בסביבת גם התוואי וגם התחנות של המטרו העתידית, ומה שנאמר שם זה שאת ההשבחה מכוח המטרו אנחנו לא נראה רק שהרכבת תתחיל לנסוע אלא הרבה לפני כן, והסקירה הזאת מסמכת על מה שקרה עם פרויקטים כמה שיותר דומים למטרו בערים אחרות בעולם, שמדברים על השבחה של 20-25% השבחה פוטנציאלית.
זה מוזר, כי הרי הדבר הראשון שקורה כשמתחילים לחפור את האדמה, שנהיה לא נוח להסתובב שם, יותר פקקים, יותר מפגעים, יותר רעש, אז איך מסבירים את זה?
זה כמו הבורסה, זה צופה פני עתיד.
בדיוק, הציפייה קדימה היא זאת שדוחפת את המחירים. נכון שתהיה פה תקופה אפילו משמעותית של אינוחות מסוימת, שיכולה גם להתבטא בירידת ערך, בעיקר למשל בנכסים מסחריים, אבל בסופו של דבר, קרבה לתחנת רכבת שמשפרת את איכות החיים של כל המשתמשים ברחוב, בשכונה, בדירות שם, זה דבר שמשמעותי, אנחנו רואים את זה בכל העולם.
יפה, טוב, אנחנו נזמין אותך פה בעוד 15-20 שנה לבדוק האם זה מדויק מה שאמרת. בינתיים אנחנו נאמין לך. עדי כהן, תודה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת ונמשיך.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט מתאימים לך יותר.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום, שלום.
כתב הרכב שלנו, תשמע, 2021 הייתה שנת C, אנחנו נגיע כנראה לסדר גודל של כ-300,000 מכוניות חדשות שעלו על הכביש, אנחנו מרגישים את זה היטב בפקקים, באיילון, בכל מקום בעצם, וכנראה שזה קשור גם לקורונה, שאנשים מעדיפים לנסוע ברכבם הפרטי ולא להצטופף ולהתקהל באוטובוסים ורכבות, והשאלה אם זה היה אירוע חד פעמי, איזה תיקון, איזה תגובה קיצונית קצת לקורונה, או שזה מה שהולך לקרות פה גם ב-2022?
חלק מהגאות הזאת, כן, קשורה לקורונה, אבל אם אתם רואים את, בכלל, מחירות הרכב בארץ, יש גידול עקבי. לפני 10 שנים דיברנו על 200,000 מכוניות בתור איזה מספר גדול, ושאנחנו עוברים איזה רף, וזה הולך ועולה בהדרגה, כי ליותר ויותר אנשים יש מכונית, וליותר בני משפחה יש מכונית, ובגיל צעיר יותר. זה יכול להיות שב-2022 תהיה ירידה קטנה, גם בגלל משבר השבבים ובעיות הספקה, אבל בטווח הארוך יהיו כאן עוד ועוד מחירות של מכוניות.
תן לנו איזה פילוח קצת של מסירות המכוניות בשנה האחרונה, זאת אומרת, מי היו הדגמים היותר פופולריים, זה תמיד נחמד, זה משתנה, פעם מכונית העם הייתה סוברו, אחרי זה מכונית העם הייתה, נדמה לי, מיצובישי לנסר, ואחרי זה המזדה 3, ואני כבר איבדתי את הרצף של הדברים, אבל השנה יש גם, ורואים את זה, פריחה במכוניות חשמליות, או תחילה של פריחה עם טסלות, וגם דגמים סינים, פתאום מכל מיני צבעים וצורות שלא הכרנו בכלל בעבר, אנחנו אפילו לא יודעים את השמות שלהם.
נכון, אז באמת יש... עדיין המכונית הכי נמכרת בישראל היא טויוטה קורולה, שמרנית, בטוחה, המכונית שאנשים קונים ויודעים שהיא כנראה תהיה יחסית אולי יותר זולה להחזקה ותשמור על ערכה.
אבל ההיברידית.
קל למכור אותה כמשהו, אבל היברידית, זהו, זה אחד השינויים שקרו בדגם הזה עם השנים.
אגב, היברידיות. סוד קטן, ראיתי לפני כמה ימים מישהו שקיבל רכב כזה, טויוטה היברידית, הוא תדלק אותו, ומד הדלק הראה שהוא יכול לנסוע 1,050 קילומטרים, כלומר, הטווח נסיעה של המכוניות ההיברידיות גם הולך וגדל, ככה שהאטרקטיביות שלהם מובנת.
נכון, החיסכון בדלק שלהם גדל, ולכן באמת הן נוסעות יותר על כל ליטר, וגם נוסעות יותר. הקפיצה ממש גדולה ומעניינת היא שמכוניות חשמליות, הן עלו פי 11 השנה, ועדיין זה... עברנו את ה-10,000, נגיע ל-11,000 מכוניות חשמליות, לעומת 300,000 של השוק כולו, זה עוד לא שיעור גדול ומשמעותי, אבל טסלה זה אחד המותגים הנמכרים ביותר ללקוחות פרטיים, צעים עדיין לא קונים טסלה, ובאמת היא מובילה את שוק החשמליות.
מי האנשים שקונים טסלה, דניאל? יש איזה מאפיין? צעירים, הייטקיסטים, משהו שאפשר להגיד עליהם?
אני חבר בכל מיני פורומים וקבוצות של בעלי טסלה, כי זה באמת שאלה שגם מעניינת אותי, זה לא קבוצה שגרתית, זה לא לקוחות מיצובישי, שסליחה, בלי כנראה קבוצה פחות מעניינת קצת, זה באמת מגיע מכל מיני מקומות, אפשר אולי לראות את זה לפי המכונית הקודמת שהייתה להם. יש באמת הייטקיסטים שעד עכשיו או נסעו בליסינג, או ככה שהייתה להם איזשהו ג'יפון או מכונית לא מרשימה או פחות איזה, יש כאלה שהיו להם מכוניות יוקרה, והם קונים את הטסלה מודל 3 פרפורמנס, והם חובבי ביצועים, אנשים לרוב שרוצים להראות גם שיש להם, אבל הרבה אנשים, אני מרגיש שפשוט קפצו, שהיו להם מכוניות שעלו 130, 140, 150, ואם טסלה עולה, זה המחיר שכל הזמן משתנה, אבל עולה בין 180 ל-200 אלף שקל בגרסה הבסיסית, הם ירשו עצמם ללכת על זה.
כן, אגב, יש לי חבר, אני לא רוצה להגיד שמות, שקנה מכונית חשמלית, ומציק לו העובדה הזו שהוא צריך כל הזמן לחפש מטען לרכב שלו, ואני לא יודע לכמה אנשים הוא אומר את זה, אבל יש גם איזושהי תופעה של אנשים שמאוד נרתעים מזה, משום שהם יודעים שהם צריכו כל הזמן לחפש מטען. אני מכיר את העצבנות הזו, כשיש לי באייפון 13%, אני כבר מתחיל ככה, אתה יודע, לרעוד, אז אני מתאר עצמי שכשאתה עם רכב ואתה מסתובב הרבה, זה בטח גם כן חסם מאוד גדול.
זה חסם לכמה אנשים, זה תלוי בשני הדברים. אחד, אם יש לך עמדת טעינה מתחת לבית, ועדיין בלעדיה לא מומלץ, ממש ככה, לקנות מכונית חשמלית, כי אתה תלוי רק בעמדות חיצוניות, שהפריסה שלהן לא טובה. אבל אנשים אחרים, בטח כשהטווח נסיעה הולך ועולה, אני לא יודע באיזה תדירות הם צריכים להטעין מכונית חשמלית בחוץ. בטיולים, נסיעות ארוכות יותר, אבל... כמה מאיתנו נוסעים יותר מ-400 קילומטר ביום? כלומר, עבור כמה אנשים זה משהו שהוא ממש יומיומי? אז החשש מובן, אבל במכוניות היותר חדשות, וסליחה איתן שאתה ככה בקבוצה של...
אני במינוס 300.
כן, אבל המכוניות היותר חדשות, אנחנו רואים שהטווח נסיעה הוא כבר 400 קילומטר ומעלה. עכשיו ג'ילי, שזה מותג סיני, שגם מציע מכונית חשמלית עם יותר מ-400 קילומטר, הם מדווחים יותר מ-2,500 הזמנות, כי...
בכלום זמן בעצם, אנשים, נכון? לפני חודש הם התחילו למכור.
בחודש וחצי, כן. יעבור בין שאם זה פותר את אחת הבעיות הכי גדולות של מכונית חשמלית, הנה 400 קילומטר זה כבר לא משהו שצריך להדיג אותי.
תאמר לי, איך זה שבעצם הסינים כבשו בצורה כמעט מוחלטת את הפלח שוק של החשמליות, אפילו הטסלה למעשה היא מסווגת כסין ומיוצרת בסין, זאת אומרת, מכונית אמריקאית אבל מיוצרת בסין, גם האייפון מיוצר בסין, כך שאנחנו לא פה באיזה משהו יוצא דופן.
כן, זה מקרה קלאסי שבו הפרה מאוד רוצה להעניק והעגל מאוד רוצה לנוק וכולם נהנים מהחגיגה, אולי חוץ מהצרכן הפרטי אבל נגיע אליו בסוף. בעצם עבור היצרנים הסינים, ישראל שהיא מדינה מבודדת שלא מייצאים ממנה מכוניות, שהשוק כאן הוא מצד אחד רווי במותגים הערביים אבל הוא עדיין קצת מנותק מאירופה, זה מקום טוב לנסות בו ולנסות להכיר קהל מערבי, אנחנו שונים מקהל הלקוחות ברוסיה ובדרום אמריקה ובאפריקה שבו נמכרו מכוניות סיניות עד היום, וגם אנחנו, יש להם פתרון, יש להם מכוניות חשמליות שכבר צריכות לעמוד בתקינה מסובכת של זיהום אוויר ו... אפשר להביא לכאן מכונית בסדרה מוגבלת, בלי שהיא למעשה עומדת בתקינה האירופאית בכלל. יש כאן מכוניות כמו סרס ואחרות שהן ממש לא עומדות בתקינה מערבית, אבל אפשר להביא אותן לכאן בכמות קטנה ולהבין קצת יותר מה הקהל המערבי רוצה, במקרה הזה ישראלי, אבל המספרים גם לא מבוטלים. מה שג'ילי עושה כאן עם 2500 מכוניות, זה כבר מספרים שאפילו הסינים רואים אותם כמספרים טובים, כי ג'ילי בכל סין הגדולה מכרה פי 3 מהדגם הזה. 7,500 מכוניות.
וואה, אנחנו מתחרים בשוק.
ישראל...
סמי, אנחנו מתחרים בשוק הסיני על מכוניות חשמליות. אילו דגמים אקזוטיים מוזרים מעניינים סינים נוספים עומדים להגיע במשך בשנה הקרובה, ככה אתה מדווח?
האמת שמה שעכשיו קורה בין יבואני הרכב זה ממש מרתון של פגישות וניסיונות שכנוע, יבואנים גם מפעילים משרדים בסין, בעיקר בשנחאי.
כל אחד רוצה את הסיני שלו.
נכון, מאוד רוצים שיהיה להם את המותגים האלה. אז ניו נמצאת בגישושים, ואקספנג, החברות מין סטארט-אפ חשמל כאלה, שכל אחת מהן רוצה להיות טסלה הסינית, אם טסלה לא מספיק סינית היום. ויש גם מותגים אחרים ששייכים לחברות ותיקות וגדולות. למשל, היום אנחנו מדברים שסמלת היבואנית של סובארו ופיאט, אז הולכת לצרף מותג, סוג של מותג אקזוטי, שנקרא הונג צ'י, דגל אדום, שאלה היו מכוניות הסרד של נשיאי סין עדיין, ועכשיו הם גם רוצים להיות מותג יוקרה לגיטימי במערב, ועושים את זה דרך מכוניות גדולות מאוד, חשמליות.
חשמליות.
מאוד מודרות, כן.
סמי, בא לך להסתובב ברחובות בראש של מנהיג מפלגה במחוז סיני? אתה יכול לשים דגל אדום קטן על הכנף אפילו.
כן, אפשר לעשות את זה.
אם כבר אנחנו בעד מלחמה באי שוויון, אני חושב שמגיע לנו מכונית שרד סינית.
אנחנו צריכים לעשות את זה, מגיע לנו, הגענו למעמד הזה, אבל תגיד לי, דניאל, לסיום, הסיפור הזה באמת עם ה-300,000 מכוניות, בענף נערכים לשנה של זינוק נוסף במחירות, או שחושבים שהגיעו פה למקסימום האפשרי?
אז מה שקורה עכשיו בענף, שהם ממש מתכננים את זה ברבעונים או במחציות, המחצית הראשונה, כל הערכות זה שההספקה תהיה קטנה יחסית, אנחנו כן נראה שהיא חודשים חזקים בינואר ופברואר, אבל מכוניות שהיבואנים מגרו בסוף השנה הזאת, ועדיין נראה מספרים יחסית קטנים, לא בגלל שהקהל לא רוצה לקנות, בגלל שיש עוד אין להם מכוניות במלאי,
כן.
המחצית השנייה, לפחות הקולות שאני שומע, מוקדם להאריך, אבל יותר אופטימיים, תהיה הספקה, אבל בוא רגע, לא צריך פה לרחם על אף אחד, כי המחסור הזה מאפשר ליבואנים להעלות מחירים, למרות העובדה שהשקל התחזק מאוד, לבטל לגמרי את כל המבצעים, חברות הליסינג קנו מכוניות מהיבואנים, אבל אחר כך מעבירות את זה לקהל הפרטי במחיר מופגע, ואומרות לצעים לא חכו, אין לנו מכוניות לתת לכם, יש כל מיני טריקים כאלה, אז
בקיצור, הם הרוויחו השנה הרים של כסף, לדעתי,
הרים,
כנראה הרים, כמו שהם לא הרוויחו הרים. אי פעם מאז קום מדינת ישראל,
כן,
אם
כן,
לא כניסה
נהנים,
של משה
נהנים בהכל, גם המשומשות אלו, באמת, השמפניות יהיו ורודות מתמיד בחגיגות סוף השנה, בשנה הפרחת.
ואין שום סימנים שהממשלה מנסה בכל זאת להתמודד עם ה... בעצם מונופול של השוק הזה האינרנטי מתוקף כך שלכל יצרן יש בעצם רק יבואן אחד.
אני כן אסיים בהערה, אחד הדברים אולי מעודדים שקורים, שהיבוא המקביל לאט לאט מתחזק. לאט לאט, זה, הם יגיעו גם לאזור ה-10,000 מכוניות השנה, זה לא מספרים שמדגדגים עדיין את היבואנים הגדולים, אבל זה בהדרגה, המבחר, כמות היבואנים, זה מסלול שהולך ומתרחב, ואולי בעתיד הוא יהיה קצת יותר חזק ורציני.
יפה. דניאל שמיל, המון תודה.
תודה לכם.
תודה. שלום לעומרי זירחוביץ'.
אהלן.
אז תראה, ראש הממשלה נפתלי בנט כנראה מאוד מאוד אוהב, יש לו חיבה מאוד מאוד גדולה לענקיות האינטרנט, אין לי הסבר אחר לעניין, לפני כמה וכמה שבועות, באמצע הקורונה, הוא התארח במשרדי פייסבוק, וישב ובשיחה אחד על אחד ענה לשאלות המנכלית של החברה, בכל זאת חברה מסחרית, בפני קהל של צעירים, והנה עכשיו, בעוד כשבוע וחצי, הולך לחזור פחות או יותר על אותה הצגה, להתארח במשרדי גוגל הפעם, בפני פורום של מנכלים ישראלים, וצריך לזכור ש... גוגל בסופו של דבר היא חברה מסחרית מאוד גדולה, יש לה עסקים של מיליארדים בישראל, יש לה עניינים עם החלטות של ממשלת ישראל, לא ברור אם משלמת מיסים כדין בישראל, ויש לה גם לא מעט חקירות בחוץ לארץ. אז איך זה קורה הדבר הזה, ומה אומרים במשרד ראש הממשלה?
אז קודם כל, כן, חברת גוגל עוד שבוע וחצי תארח את ראש הממשלה נפתלי בנט, מה שקרה בימים האחרונים זה שכל מיני מנכלים, לא יודעים במשק או בהייטק, וזה קיבלו הזמנה, מברק רגב, מנכ״ל גוגל ישראל, שמזמין אותם לשיחה עם ראש הממשלה. וחשוב להגיד, יש הרבה, כל מיני תגובות שאנחנו מקבלים, אז אין בעיה שהוא ייפגש עם מנכ״לים, אין בעיה שהוא ייפגש עם מנכ״ל גוגל ישראל. אני חושב שהבעיה היא בסטינג, במי מזמין, מי גיבש את רשימת המוזמנים, גוגל גיבשה, משרד ראש הממשלה אישר.
המוזמנים זה המוזמנים של גוגל?
אז גוגל גיבשה את רשימת המוזמנים, ולפי מה שאנחנו מבינים, משרד ראש הממשלה אישר אותם, ודאג שיש שם יענה על המטרות שלו, הם לא קיבלתי הסבר, אבל אני מניח שזה אומר שאם, לא יודע, הוא רצה נציגים של חברות גדולות, אז שיהיו שם נציגים של חברות גדולות, או כל מיני כאלה. כן, יש בזה משהו מאוד...
מנוע חיפוש שיש לו מדינה, זאת אומרת, הוא מביא את הלקוחות שלו, את האנשים שחשובים לו, ואומרים לו, בואו אלינו הביתה ודברו עם ראש ממשלת ישראל.
אני חושב שיש איזשהו טעם לפגם בזה שגוגל היא זאת שמזמינה, זה נותן לה איזשהו כוח ואיזשהו מעמד שכנראה לא צריך לתת לה.
האמת זה יותר מזה, תשמע, אני, שלנו יש שיער לבן, לי ולאיתן, אז אנחנו כבר יצא לנו להסתובב בסיורים כלכליים של שרי אוצר, של ראשי ממשלות ברחבי הארץ, לרוב זה היה, אתה יודע, אתה הולך לראות מה קורה בתעשייה, ומה קורה בחקלאות, ומה קורה בעסקים קטנים, ואיפה אפשר לעזור, ואיפה אפשר לתמוך. כשראש הממשלה עולה לרגל, לפייסבוק וגוגל, לשתי ענקיות, באמת, שגם יש פה סימני שאלה מאוד גדולים לגבי תשלום המס שלהם פה, וגם את האמת, תכלס, הם יכולות להסתדר בלעדיו, הם מעסיקות את העובדים בלעדיו, הם לא צריכות אותו באמת, חוץ מזה שלא ישנה להם את משטר המס, הוא לא מבין שיש פה איזה אקוסיסטם קצת יותר מורכב, שמוטב לו דווקא ללכת למקומות שבאמת נמצאים במצוקה, ולא לאלה שיכולים להסתדר גם בלעדיו?
קודם כל, אני חושב שאם למשל הוא היה הולך למובילאי, כדי לראות את הרכב האוטונומי, והיה איזשהו ערך לעלייה לרגל במרכאות, אז עוד הייתי יכול להבין את ההסבר. מפגש כזה לא חייב להתקיים דווקא במשרדי גוגל. אני לא חושב שזה פסול שהוא נפגש עם מנכלים, שבהם יש מנכלים של הענקיות בתוך מפגש רחב. הם שחקן מאוד חשוב באקוסיסטם. אבל כן, יש איזשהו בעיה בעלייה לרגל אל החברות האלה. זה נכון שהן לא צריכות את ישראל כדי להצליח, אבל הן מאוד תלויות בסוף בממשלה. יש לה, אפשר לפרוט פה כמה שורה של דברים. קודם כל, גוגל זכתה במכרז הענן של ממשלת ישראל. יש עכשיו כל מיני התנגדויות של אורקל. זאת אומרת, המאבק הזה עדיין קיים. יש את כל מה שאתם הזכרתם על, על המס, על פגיעה בתחרות. לגוגל יש פה מרכז פיתוח מאוד גדול, בכלל הענקיות. הן מאוד מאוד תלויות, יש סנטימנט שלילי. אני שדיברנו על זה נגד המרכזי פיתוח חזרים, וההשפעה שלהם על ההייטק. בגלל שהן באים, הן באות עם הכיסים העמוקים, ומשפיעות על, על השכר,
ולוקחות את הטלנטים. לוקחים עובדים וטלנטים לסטארט-אפים הישראלים.
וברכישות, וגם כשגוגל מדברים על הרכישות הבעייתיות שלה, אז מזכירים את ווייז. זאת אומרת, יש לה הרבה דברים שבסוף ישראל היא לא רק המדינה הקטנה הזאת, היא גם באמת האקוסיסטם הטכנולוגי, זה חשוב לגוגל, הקשרים האלה.
העניין הוא שבנט הגיע מהייטק, צריך להזכיר, הוא מכר בזמנו את חברת סיוטה, נדמה לי ב-145 מיליון דולר. אני מניח שהוא מכיר את כוחם של הענקיות הטק, את המשקל שלהם בכלכלות, את הדילמות שמתמודדים איתם בהגבלים עסקיים ברחבי העולם. יש לו את רמת התחכום, אבל זה נשמע שהוא בוחר במודע ללכת עם האפיל של החברות האלה, ולא להסתכל על עצמו כאלה, זה מישהו שאומר, אנחנו נעשה פה סדר גם בעניין של חברות טכנולוגיות מובילות.
ולכן אני חושב שיש פה, אתה קורא לזה טעם לפגם, ואחרי זה אתה אומר, לא פסול.
לא פסול שהם נפגשים איתו בלשכה שלו.
אני חושב שהאירוע הזה פסול. תראה, לפני כ-10 שנים, סמי, אתה בטח זוכר, הגיע שר האוצר, יובל שטיינץ, למשרדים של נוחי דנקנר.
עלה לרגל.
חזרתי לכתבה הזאת אתמול.
המדינה געשה. אם זה לא פתח, אז זה היה אייטם שני בתוכניות החדשות בטלוויזיה. השר עצמו התנצל, הוא אמר, זה בכלל טעות, לקחו אותי, לא הבנתי לאן אני עולה, בסך הכל הלכתי שם לכמה דקות, בסיום של איזו פגישה לא מתוכננת, וכן הלאה. והייתה תחושה ברורה, למה פסול ששר האוצר, ודאי ראש ממשלה, יגיע לשבת במשרדים של טייקון, שהוא, יש לו כל כך הרבה עסקים עם המדינה. יש פה מסר שנשלח, והוא חד משמעי. ואותו דבר קורה פה, כאשר בא ראש הממשלה בנט, והולך למשרדים של פייסבוק, והולך למשרדים עכשיו של גוגל, ומקיים את הדברים הללו, הוא בעצם משדר איזשהו סוג של מסר, שאחרי זה יהיה לו מאוד, או יותר קשה לעוזרים שלו, לפקידים שמסביב, לרגולטורים, לבוא ולהיות, לעשות את העבודה היסודית מול גוגל.
זה בדיוק, אגב, גם הפרקטיקה?
זה בדיוק העניין, קח את הנושא של המיסים. נניח שכמו שאנחנו חשדנו וכתבנו לפני כמה שנים, אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה בשנים האחרונות, גוגל לא משלמת מס מעשי בישראל, רק מס על השכר של העובדים, למרות שמרוויחים פה הרים של כסף מהמנועי פרסום והפרסומות. איזה מסר זה משדר ליושב ראש רשות המיסים?
גם הפרקטיקה היא בדרך כלל שראש הממשלה יושב בלשכתו,
או שר האוצר
יושב בלשכתו, ובאים אליו מה שמכונה ראשי המשק, או כל מיני פורומים כאלה ואחרים של אנשים. בדרך כלל הוא גם שם לצידו אנשי מקצוע, כי אנשי מקצוע גם שולטים בעניינים היומיים, בשוטפים, שיש אני מתאר לעצמי שבנט לא שולט במה שקורה עכשיו בנושא המיסוי של גוגל ופייסבוק, אבל בדיוק בשביל העניין הזה יש אנשי מקצוע שישבו לצדך, ויגידו לך, חבר'ה, הם עובדים פה כבר כך וכך שנים, שילמו עד כה X או 0 מס בישראל, אולי שווה גם להזכיר משהו בעניין הזה כשמדברים איתם.
אגב, לפני שבועיים או שלושה, פורום חברות הצמיחה, שזה החברות הישראליות, וויקס, סימלר, ואיירון סורס, טאבולה וזה, נפגשו עם ראש הממשלה, אבל הם כן עלו ללשכתו, ולצידו ישבה השרה אורית פרקש הכהן, ומנכ"ל רשות החדשנות היו שם, זאת אומרת, זו הייתה שיחה שהיא באמת קצת יותר הזכירה את מה שאתה אומר, מעניין למה הם היו צריכים לעלות לירושלים.
ויש פה מסר גם, אתה יודע, פייסבוק וגוגל חברות זרות, מונופולים דורסניים בעולם, כל מה שקרה בשנה האחרונה, אין טעם לחזור. אנשים יודעים את זה, בעיות של פרטיות, בעיות של תחרות, בעיות של פייק ניוז. אנחנו מכירים את הדבר האלה. אתה רוצה לעשות מפגש, וסמי אמר את זה, אבל אני פשוט מדגיש שאתה רוצה לעשות מפגש עם מנכלים ישראלים. לא תגיד עכשיו, אני לא יודע מה, תעשיית ההייטק העולמית באה לזה, ויאללה. תתחבד, תיסע לסדרות, תבחר שם איזה מפעל, תפתח שם אוהל קטן, ובקו יצור תעשו את המפגש הזה.
אפילו תשלוט אתה בהזמנה, אתה זה שתזמין.
ותשלוט את ההזמנה, ויהיה פה איזשהו תחושה של מי מנהל את מה. ככה אנחנו באמת מרגישים תחושה שמי שמנהל את נפתלי בנט כמריונטה על חוטים, זה אלה ענקיות האינטרנט עכשיו.
ואחרי שאמרנו את כל זה, עוד הערה אחת בעניין הזה, אולי אנחנו קצת מצקצקים, ויכול להיות שבנט, שהוא שולט בכל מה שאמרנו בשיחה הזאת, אומר לעצמו, תכלס, כלכלת ישראל מבוססת בשנים האחרונות, או מתוחזקת על ידי גיוסי הון, סטארט-אפים, אקזיטים וכדומה, וחברות גלובליות שקונות חברות ישראליות. לכן אני אתן את ברכתי ואת האנדורסמנט לכל החברות הגלובליות האלה. אני אלך, אני אלה אלם לרגל, שיקנו עוד סטארט-אפים, שיעשירו עוד קופת המדינה, שיעסיקו עוד עובדים, וכל הצקצוקים שלכם פחות מעניינים.
זה כנראה מה שהוא אומר לעצמו.
אבל זה לא העניין, חבר'ה, אבל זה לא העניין. התפקיד של ראש הממשלה זה לדאוג לכל מי שיש לו פחות. ראש הממשלה לא יכול להיות ללקום בבוקר ולדאוג בתור מטרה עיקרית רק לאנשים העשירים ביותר במדינה.
אבל זה מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים פה כל הזמן. יש שיר שעובר בין הדברים האלה. אם אתה לא מסתכל על ההייטק, גם על הבעיות שלו וגם על המורכבות שלו, וגם להבין שמרכזי הביטוח הזרים הם לא בהכרח טובים לכלכלת ישראל, אז זה מה שאתה עושה. ואני חושב שגם אי אפשר להתעלם ממה שקורה בארצות הברית בימים אלה. זאת אומרת, הממשל האמריקאי נוקט גישה הרבה הרבה יותר חריפה נגד הענקיות, ואצלנו אתה לא רואה שום
זה עוד לא הגיע אלינו.
אנחנו תקועים בימי אובמה.
אולי זה להטבות לעולים.
אנחנו תקועים בימי אובמה, שהיה לו מערכת יחסים מאוד מאוד חמה עם פייסבוק וגוגל וכל הענקיות. עם גוגל באופן ספציפי, הנשיא של גוגל אז, אריק שמיט, היה עובד בפועל. כנראה לא בשכר, כי הוא לא צריך את זה, הוא מולטי מיליארדר, במטה של אובמה, גם בזמן הבחירות וגם בזמן השלטון שלו. כך ששם היה קשר מאוד חם, אחרי זה הקשר הזה התקרר עם טראמפ, וכשעלה ביידן, הכל נהיה בפאזה אחרת לגמרי, ועכשיו נפתחו חקירות של תחרות, וחקירות של פרטיות, ושפחות או יותר כל הרשויות בארצות הברית.
רגע, השאלה אומרים, אפשר בכלל לעיתונאים להיכנס למפגש הזה?
לא, מה פתאום, זה בטח מפגש סגור, אני לא יודע, לא הזמינו אותנו.
כן, טוב, אנחנו מצפים.
יזמינו אותך, תלך, סמי.
אנחנו מצפים שתקים סטארט-אפ מהר, תצטרף.
סמי, אם אתה מקבל הזמנה, מה אתה עושה?
אני שולח עיתונאי שיסקר את זה.
אתה לא דוחה אותה בשעת נפש?
לא, למה? צריך לראות את הדברים, אני צריך לדווח עליהם. אתה דוחה בשעת נפש הזמנות לדבוס?
זה אחרת לגמרי.
זה לא אחרת.
זה אחרת לחלוטין. ודרך אגב, אני נכנסתי לדבוס בדרך כלל, לא דרך החלון, או דרך כל מיני תרגילים אחרים.
כן, בסדר. בכל מקרה,
לא פורסים לי שטיח אדום.
כן, בכל מקרה, זו דינמיקה ששווה להסתכל, לראות איך היא מתנהלת. אבל תעקוב בשבילנו, עמרי, אחרי האירוע הזה. תודה.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
להתראות.